שלי, אני מביע שמחה גדולה.
יש!
אני חושב שזה בשורה לבית המדרש, להתפרץ לתחומים חדשים בתורה שלא מספיק מכירים אותם, ומאוד משמעותי מבחינה מעשית. הפוסקים לאורך הדורות התעסקו בהם הרבה, ובעזרת השם יהיה כיף, גם הבקיאות יהיה כיף. חכמים יכולים לתקן תקנות, ובדיני ממונות הכוח שלהם גדול במיוחד, דפקר בדין דפקר, הם יכולים לעשות פרופטית של מה שהם רוצים. ולא צריך להתעסק הרבה במה הגדר המדויק, הלמדני, שהם יכולים לעשות איך שהם רוצים. אבל אף על פי כן רואים, בהרבה תקנות דרבנן רואים שחכמים תקנו וכן השתמשו בכלים דאורייתא, גם כשהם תקנו תקנות, וזו הייתה דרכם. לפעמים בתור איזשהו משל שהם תקנו דומיה דX, ולפעמים ממש כשתקנו תקנה באמת עשו בפועל שימוש בכלים דאורייתא, כמו שנראה אפשרויות כאלה גם בשיעור היום. אבל יש הרבה דוגמאות. חכמים רצו לגזור על סתם יעיניים של גויים שלא נבוא להתחתן עם הבנות שלהם, הם קראו לזה יעי נסך, או לפחות עשו מסתם יעיניים יעי נסך דרבנן. תקנו 400, אז עשו מזה מעין קניין חצר להבנות מסוימות. בכל מיני דינים רואים את זה. ואנחנו היום עוסקים בכתובת בנים דכרין, נ"ב עמוד ב', ההלכה שאומרת שכאשר האישה הזאת מתה לפני האיש, אז האישה שלו לא תחלק לפי דין תורה רגיל ושווה ושווה בין הבנים שלו, אלא חלקים מסוימים ממה שהיה שייך לה יעבור דווקא לבנים הזכרים שלה. זה כתוב פה במשנה בנ"ב עמוד ב'. המשנה מדברת על כסף כתובתך, שהם ירשו את כסף כתובתך יותר מאשר החלק שלהם עם האחים. אבל כשמעיינים בגמרא, הגמרא מביאה את רשב"י, אז אנחנו רואים שהעיקר הוא לא כסף הכתובה. כסף הכתובה הוא איזשהו נספח, איזושהי תוצאת לוואי של הדין הזה. הנקודת מוצא של הדין הזה היא הנדוניה, אותם נכסי צאן ברזל שהאישה הכניסה לבעלה במסגרת כתובתה. אומרת הגמרא, נ"ב עמוד ב', אמר רבי יוחנן בשם רבי שמעון בן יוחאי, מפני מה התקינו כתובת בני דכרין? כדי שיקפוץ אדם ויכתוב לביתו כיוו. יפה. עכשיו, יש פה קצת פירמידה הפוכה. כי מה כתוב פה בגמרא? שתקנו כתובת בנים דכרין. הגמרא מתחילה בלמה. אמרתי שתקנו דרבנן, תקנה דרבנן, אני בדיוק צריך לשאול למה תקנו. אמרתי שאחרי זה יש לי שאלה על הגדר. זאת אומרת, שגם בתקנו דרבנן אנחנו לפעמים מוצאים איזשהו פיצול בין טעם הדין לגדר הדין, בגלל שחכמים נצמדים לכלים דאורייתא או בגלל סיבות אחרות. בכל אופן, הגמרא מתחילה מטעם הדין. אז למה תקנו כתובת בנים דכרין? כדי שיהיה לאדם תמריץ, לאותו אב, ראשון יהיה תמריץ לתת את הנדוניה לאישה אחת, ולכן תקנו כתובת בנים דכרין, כי ככה הוא יודע שזה ימשיך לנכדים שלו ולא ילך לאלה שהם בכלל לנכדים שלו. עכשיו, למה אני אומר פירמידה הפוכה? כי הדין הזה שהאב נותן לבת שלו רכוש בתור נדוניה, זה נקרא נדוניה, פרנסה, נכון? שאבא נותן דברים לבת שלו. וזה חובה של האבא לתת לבת שלו?
לא.
האמת שהראשונים דנים, יש כמה ניסוחים הראשונים, אבל כמה יותר רווח זה שזה לא ממש בגדר חובה. הרמב״ם כותב ציוו חכמים, הריטב"א פה כותב זה מצווה ולא חובה. בכל מקרה זה לא תנאי בית דין, זה לא איזה משהו שחכמים אוכפים. אין שום בעיה בתוקף שאלה של נישואים, בלי שאם האבא בחר שלא לתת, זה לא איזה משהו שנאכף. לעומת זאת, תקובת בנים בכרים, זה דין ממש וחייב. המשנה אומרת שזה תנאי בית דין. אז כל הדבר הזה, זה בא רק להמריץ את הפרנסה, אבל הוא הרבה יותר חזק ממנה. כי היא, אותה לא הפכו לדין מחייב את הפרנסה, ואת תקובת בנים בכרים כן הפכו לדין מחייב. אז בסדר, אני יכול להבין שקשה להפוך פרנסה לדין מחייב, קשה לחייב את האבא לתת. ואיך תאכוף את זה בדיוק? ומה אתה תגיד שתפגע בתוקף של נישואין בלי זה? זה קצת מסובך. ולעומת זאת, כאשר אתה עוסק בחלוקה של עיזבון של בן אדם ואתה נותן לאנשים מסוימים זכויות בחלק מהרכוש, אז זה דין שיותר קל לתקן אותו. מי שיש לו את הזכויות יעמוד על שלו. יכול להיות שזה ההסבר. ההרגשה החזקה שלי פה בסוגיה זה שיש פה קצת מעבר ש... שמה? נכון, זה כתוב בגמרא שאנחנו רוצים להמריץ את הסבא את לתת נדוניה, נכון, אבל אני אומר שאם מה שאתה מעוניין זה שהוא ייתן נדוניה אבל את זה אתה לא קבעת בתור דין מחייב, ולעומת זאת את ה... נכון, יותר קשה לחייב אדם לתת לבת שלו מאשר לקבוע שהבנים זכאים. נדמה לי אבל שבמסגרת הדין הזה של כתובת בנים בכרים, חכמים יצרו פה איזשהו ערוץ ירושה חדש, שהוא קצת שונה מזה של דין התורה. דיני הירושה של התורה, נקודת המוצא הבסיסית שלהם היא מאוד פטריארכלית. פטריארכלית זאת אומרת משפחת אב. וזה הכלל הרגיל, הבסיסי שיש לנו, משפחת אב קרויה משפחה, משפחת אם אינה קרויה משפחה. עכשיו, עם העדפה גברית ברורה. עכשיו, החריגים לזה מתחילים כבר בתורה, עד המצב שיש בימינו פחות או יותר בבתי הדין של שוויון מוחלט, אבל, או כמעט, בדרך כלל מוחלט. אבל אז החריגים קצת מתחילים בדין תורה בבנות צלופחד עצמם, שבמצב שאין בן הבת יורשת, ובזה שהדנים יורשים את האימא שלהם. אני חושב שכתובת בנים בכרים עשתה עוד צעד משמעותי בהקשר הזה, והכניסה פה עוד איזשהו ערוץ נוסף בדיני ירושה. יש פה הכרה בזה שהסבא הזה, מבחינתו, גם אלו הנכדים שלו, לא רק הבנים, אלא גם הנכדים האלה שלו, גם הם מבחינתו יורשים, וכאלה שהוא מעוניין שהרכוש שלו ילך אליהם. אנחנו מעוניינים שהוא ייתן כסף, שהוא ייתן ממון משלו, לבת שלו. והממון הזה אנחנו חושבים, חשוב לנו להבטיח את דרך הירושה שלו. יכול להיות שבפועל הוא לא ייתן, אבל מה שהוא ייתן אנחנו רוצים שזה כן ימשיך בירושה גם כאשר היא דרך האימא. בהקשר הזה אני חושב שיש משמעות די דרמטית לתקנה הזאת. בשלב של במסגרת של הסוגיה פה זה יחסית מוגבל מבחינת ההון של אותו אבא, זה איסור נכסים, תלוי כמה בנות וכמה בנים יש לו. זה די משנה את הפרופורציות. אבל אנחנו רוצים, המוטיבציה הישירה שכתובה בגמרא זה שאנחנו רוצים שהבנות האלה ימצאו חתן בקלות. וזה נכון, כן, רוצים שבת תמצא חתן. בשביל שהיא תמצא חתן בקלות צריך שיהיה לה ממון, וכך היא יותר אטרקטיבית ויותר בקלות חתן יתחתן איתה. בשביל שיהיה לה ממון, אנחנו צריכים את המנגנון הזה של ההמשכיות, שהממון הזה יישאר במשפחה. איזה משפחה? המשפחה שלה, לא המשפחה של בעלה, אלא המשפחה... המשפחה שלה, ושגם בהקשר הזה יהיה ערוץ של המשכיות. ומכירים בזה שכפי שאמרתי שהסבא הזה יש לו, שגם בני הבת שלו הם מבחינתו נכדים. זה משהו שהרב מדן הזכיר בכמה הזדמנויות, שטען שההמשכיות של שאול במלוכה הייתה אמורה להיות מצד מצד הילדים שיהיו לו ממיכל ומיכל, מרב, לא משנה, אבל ושזה היה ערוץ ההמשכיות שהיה אמור להיות, וכן הייתה אמורה להיות המשכיות מסוימת לשאול בהקשר הזה. עכשיו, על רקע זה אני מבין את ההתחלה של הסוגיה אצלנו. מה כתוב פה בגמרא? אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, מפני מה התקינו כתובת בנין דכתין? כדי שיקפוץ אדם ויכתוב לביתו כבנו. ומי כמידי דרחמנא אמר ברא לאירות ברתא לא תאירות, ואתו רבנן ומתקני דתאירות ברתא. אז הגמרא מתקשה, איך זה יכול להיות שהחכמים יתקנו על פי דין תורה הוא אמור לרשת ולא היא, ופתאום חכמים מתקנים שהיא יורשת? קצת מוזר, מה? חכמים לא בדיוק תקנו שהיא יורשת. חכמים, אנחנו מדברים פה על מתנה שאבא נותן לה כשהיא מתחתנת, בוודאי לא תקנו שהיא יורשת. זאת אומרת, בוודאי שחכמים לא שינו את דיני הירושה במובן הישיר, זה סוג של עבור היחסנתא שהגמרא דנה בו בהמשך, אבל אפילו בהקשר הזה, לא תקנו שהיא יורשת, הם אמרו שרוצים לעודד אותו לתת לה מתנה, הם גם לא מחייבים אותו לעשות את זה. יש פה קושי מסוים. עד כדי כך שההפלאה פה, לא שמתי אותו בדף, אבל ההפלאה פה אומר שהוא מסביר את הקושייה של הגמרא, לא בדין הרגיל של נדוניה, שאבא נותן לביתו נדוניה כאשר היא מתחתנת, אלא בדין של פרנסה אחרי מותה. הרי אם הוא ימות לפני שהיא מתחתנת, אז אנחנו כבר יודעים מהסוגיות שעומדים דעתו כמה הוא היה רוצה לתת לה, ונותנים לה פרנסה גם לאחר מותו. ואם זה תקנה של חכמים, שכאשר האדם הזה מת, ואז היא הולכת ומתחתנת, אנחנו ניתן לה פרנסה על פי אולן דעתו, אז זה באמת סוג של תקנה של ירושה מדרבנן. זאת אומרת, חכמים קובעים שאחרי שהוא מת, חלק מהרכוש שלו הולך לפרנסת הבא. בסדר, זה הסבר מעניין של ההפלאה, אבל הוא ממש לא רמוז פה בסוגיה. זה לא, אני חושב שכל מי שלא אמר כמו ההפלאה מן הסתם, לא עשה הוקימתא כזאת לסוגיה שהקושייה מתייחסת רק למצב של פרנסה לאחר מותה. אז בסדר, האמת שדיברתי על הנושא הזה עם הרבה מאוד אנשים בסדר, וכנראה שההנחה של הגמרא זה שברור שכאשר אדם מחלק את רכושו גם בחייו, אבל בגיל מתקדם, וסביב החתונות של הילדים, והוא נותן מתנות בסדרי גודל משמעותיים, אז אפשר לראות בזה חלק מתכנון עיזבון שלו. יש הורים שנותנים מעט מאוד לילדים בחיים שלהם, ונותנים להם, ומשאירים את הכל לירושה לאחר המוות שלהם. ויש הורים שמחלקים סיוע משמעותי ברכישת דירה וכו' תוך כדי החיים, ואז נשאר מעט להוריש בסוף. אבל כך או כך, זה הכל תכנון אחד גדול של לאן ילך הכסף. והגמרא בהחלט מכירה בכך שמה שאנחנו עוסקים פה זה תכנון עיזבון, ולכן הגמרא שואלת, יש פה קושי, הגמרא מכירה בזה שבעצם מה שעשתה התקנה הזאת זה ליצור סדרי ירושה חדשים. אז אנחנו נעסוק במשך השיעור בשינוי של סדרי הירושה של האבא, של האבא הזה, בין הילדים שלו. אבל הגמרא מתחילה מזה שאנחנו שינויים לסדרי הירושה שלו, כי אנחנו בעצם גורמים לזה שחלק מהערוץ ההמשכיות, ירושה זה המשכיות, המשכיות דרך הצינור המעוני. וחלק מההמשכיות של האדם הזה בהחלט אמור להיות דרך הבת שלו. והגמרא מתקשה. עונה הגמרא שכן, יש לנו ערכים שאנחנו רוצים לקדם, וגם הם ערכים, ערכים של התורה, של לתת לאישה הזאת מעמד עצמאי שהיא תוכל להינשא. איך היא תינשא? אם תהיה לה איזושהי עצמאות ממונית ואטרקטיביות ממונית, אז זה גם ערך שאנחנו רוצים לקדם. עכשיו הגמרא גם אחרי זה שואלת מה קורה אם אין נדוניה. אולי נגיד שאם הבא לא כתב נדוניה אז לא יהיה דין של כתובת בנין דכרין. אם אין נדוניה אז כתובת בנין דכרין באה לידי ביטוי בכתובה. אז בכתובה, בתוספת כתובה. אז אמרת הגמרא שחכמים לא חילקו, והתקנה עכשיו עומדת על שתי רגליים עצמאיות, גם אם בסדר, אז לא עודדנו את האבא, אז, אבל עדיין הבנים שלה ירשו אותה מכוח תקנה כללית שקבענו, גם כאשר אין נדוניה, ירשו לפחות את הזכויות האישיות שלה, את הכתובה. יוצא שאיך שניסחתי את הדברים, זה טיפה מנתק את זה רק להתמקד בזה שהיא תמצא חתן. זה מעבר לזה שהיא רק תמצא חתן, אלא יש פה איזשהו ערות ממוני שונה קצת מזה שאנחנו מכירים אותו בדין תורה. עכשיו, יכול להיות שזה קצת קשור לשאלה שדן פה, שהראשונים פה דנים, הראש למשל, שיש מחלוקת. חלק מהגאונים כבר אמרו שבימינו לא צריך לדון כתובת בנין דכרין. בימינו או בימיהם של הגאונים, כבר לא צריך לדון כתובת בנין דכרין. למה לא צריך לדון כתובת בנין דכרין?
נדוניה בכונים. כי יש נדוניה בכונים.
כי הם נותנים יותר מדי לבת, עד רבה, צריך להגן קצת על הבנים האלה, המתקנים. האבות היום יותר מדי נותנים לבנות שלהם כשהם מתחתנים, ואנחנו לא צריכים לתמרץ את זה. ככה אמרו הגאונים. זאת אומרת, הם מאוד ביקדו את התקנה הזאת כן בטעם של לעודד לתת לחתונה, ואמרו שזה מתבטל בהיעדר הדבר הזה. ראשונים אחרים חלקו ואמרו שהדין הזה כן נוהג גם בימינו, ושהתקנה לא בטלה. זה לא, אין איזה קישור מחייב, אבל אפשר אם רוצים לקשר את זה למחלוקת הזאת. האם יש היום כתובת בנין דכין? זו שאלה קשה. כי מה? למה אין משמעות?
אבל
מה? לא, אם אלא אדם היה נשוי פעמיים. אדם התחתן פעמיים בחייו, ואישה אחת הגיעה עם יותר. אבל אני לא מכיר נכסי צאן ברזל בימינו, ואני לא מכיר, אני לא מכיר כתובה בכלל בימינו. אני לא מכיר מצב ש... מה?
אין עיקר כתובה היום ותוספת
כמעט זה, לא, אין כמעט מקרים של...
מה זה מה שרושמים?
מה? לא, רושמים כתובה בנישואים, אני כמעט לא מכיר מקרה שהכתובה נקבעת. מאז חלם לרבן גרשום, אז גירושין נעשים רק בהסכמה, אז תמיד יש הסכם המוני על הגירושין, והכתובה בכלל לא באה לידי ביטוי. ובמצב של התאלמנות אז האדם היה מוריש לאשתו, ובשלבי המוות שלו, אז כפי שאמרתי, גם אם האדם לא השאיר צוואה, המדיניות המאוד מאוד רווחת בבתי הדין היא להגיע לתוצאה שהבנות יורשות בשווה כמו הבנים. אז במילה גם לא עושים את החלוקות האלה בין הבנים של האישה הזאת והאישה הזאת. אני כמעט לא, לא יודע, אני בכלל לא מכיר. אבל יכול להיות שאם נחפור בפדרים, בפרויקט פשוט, והכרחים של הפסקי דין רבני שם, אז אולי נמצא מצבים שכן ממשים את זה בפועל. אני לא מכיר. אבל עקרונית הדין כן נוהג. בסדר, אנחנו עכשיו, המשך הסוגיה עוסק, עד עכשיו דיברנו בעיקר על הטעם, והמשך הסוגיה עוסק הרבה בגדר של הדין, של כתובת דיני דכין. איזה גדר ואופי חכמים נתנו לדין הזה? אז יש פה כמה שאלות בגמרא, וזה באמת שורות מאוד, שלבים חשובים פה בסוגיה בשביל להגדיר את זה. אני כמה שורות לפני סוף נון בית עמוד בית, בת בין הבנים. אומרת הגמרא, בת בין הבנים נע מתאירות. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים להגן עליה, אז גם אם היא ילדה רק בת, לא שני ריבועים, אלא עיגול אחד, ויש לו מאישה אחרת שני בנים, שאז לפי דיני ירושה של התורה, הבת הזאת בכלל לא אמורה לרשת. אז שואלת הגמרא, למה שלא נגיד שהיא תירש בכל זאת בשביל לתמרץ את ה... הוא מעוניין להוריש מן הסתם גם יותר לבת הבת שלו מאשר לבנים האלה שהם בכלל לא שלו. אז למה אנחנו לא נקיים את המטרה הזאת של לתמרץ את הסבא ונעשה את זה אפילו כאשר זה בת בין הבנים? זאת אומרת הגמרא, לא. כנחלה שביו הרבנן. אז... אומרת שכנחלה שביאו הרבנן, ולכן הדין הזה תופס רק ביורשים שלו. מי שמוגדר על פי דין תורה כיורש שלו. ובת בין הבנים לא מוגדרת על פי דין תורה כיורש שלו. זה הדעה יותר מאוחרת בדיני ירושה, יש בנים אז בנות לא יורשות. ולכן זה לא. כנחלה שביאו הרבנן, זה לכאורה נותן איזשהו אופי לדין הזה כירושה... ירושה של האב. ולכן חכמים אמרו שהדין הזה חל רק לגבי מי שמדין תורה הוא יורש של האב. זאת אומרת, הוא יקבל יותר ממה שהוא היה צריך לקבל לפי דין תורה, בגלל שהוא יקבל את החלק של האמא. אבל יש לדין איזה סוג אופי מסוים לכאורה של ירושה של האב. ככה לכאורה מהמילים האלה כנחלה. יכול להיות שהתורה, שחכמים אמרו, בסדר, אנחנו רוצים, יש לנו עניין מסוים, עניין ברמה X, יש לי לתמרץ את אותו אב לתת לבת שלו. אבל אם המחיר, כל עוד אני עושה איזשהו משחק פנימי בין היורשים של האיש הזה, אז זה לא נתפס ככזה פגיעה בו. אבל אם אני לוקח בכלל ממנו ולוקח, מעביר את זה למישהו שהוא לא היורש שלו על פי דין תורה, אמנם זה הבת שלו, אז אומנם זה הבת שלו, אבל הבת שלו לא אמורה לרשת אותו כאשר יש לו בנים. אז זה פגיעה יותר מדי גדולה, אז באיזון הזה חכמים אמרו לו, רק למישהו נחשב ליורש שלו על פי דין תורה. אבל אז ממשיכה הגמרא הלאה, ואומרת, בת בין הבנות. מה קורה אם אין פה בכלל ריבועים למטה, יש רק עיגולים. ואז בת בין הבנות, היא כן יורשת שלו לפי דין תורה. בת בין הבנות תירות. שזה של האדירה של הגמרא. ועונה הגמרא לא פלוג רבנן. לא, חכמים לא חילקו. כתובת בנין דיכרין, זה רק בנין, ולכן בנות לא. עכשיו, זה גם הרבה חבר'ה דיברו איתי בסדר, כי זה לכאורה לא הולם לא את הטעם של הגמרא, ולא את הגדר הזה של ירושה. לפי הגדר הזה של ירושה, הבת בין הבנות אמורה לרשת. ולפי הטעם של תיבוס האב, אז לתת. אז גם זה אמור לעבוד. זאת אומרת, לא פלוג הזה של הגמרא, הוא לא להיות נאמן לא לטעם של הדין ולא לגדר שלו. אז למה הוא כן נאמן הלא פלוג הזה של הגמרא? לזה שאנחנו מאוד מאוד, אני לא זוכר מי לגלג על זה כשדיבר איתי, שאנחנו פשוט מאוד מאוד אוהבים דינים פשוטים ואנחנו נורא לא אוהבים להסתבך, אז החלטנו שזה בנים וזהו, וכבר כתבנו את המשנה וכתבנו בנים דיכרין, ואין לנו כוח עכשיו להתחיל לקרוא לזה בשם אחר, בנים ולפעמים בנות. אז מצוין, אני לא זוכר מי עוד הציע לי את הרעיון הזה, בסדר. פשוט הרבה חבר'ה דיברו איתי ואני כבר לא זוכר מי אמר מה. הרעיון הוא, זה לא כל כך פשט המילים בגמרא, אבל יכול להיות שכך צריך להבין את מה שהגמרא אומרת, שיכול להיות שזה כן חוזר לטעם הבסיסי של לתת את התמריץ לאבא הזה. האבא הזה אמרנו חידוש, כמובן מאליו. אבל אמרנו חידוש שלא רק הבן שלו הוא ממשיך שלו, אלא גם בן הבת שלו, גם בו הוא רואה ממשיך. אבל בת הבת זה כבר קצת מוגזם. כי בת הבת היא בעצמה תלך ותצטרף לאיזשהו בית אב אחר, והנכסים יהיו של אותו בית אב. אז עד כדי כך זה לא שאלה יותר טובים מבחינתו. אבל אין לו את אותה חשיבות שלו הוריש לה, כי מבחינתו זאת בת הבת שלו. היא בעצמה תלך ותצטרף לבית אחר, ועד כדי כך אנחנו לא רואים את האינטרס ההמשכיות שלו כממשיך עד, זו כוונתך, נכון? כממשיך עד רמת בת הבת שלו. ויכול להיות שצריך להבין שזה הלא פלוג רבנן, שחכמים לא חילקו וקבעו גדר אחיד שרואים המשכיות בבנים דיכרין ולא בבנות. ממילא זאת גם חוזרת להיות התשובה לבת בין הבנים. כלומר, רגע שאני אומר את הדבר הזה, זה קצת מייתר את הכנחלה שביו הרבנן של בת בין הבנים. כי פשוט יש דין כללי שלא, שבת בנים דיכרין לא אמרה על בנות. אלא
כנחלה שלו, ולא כנחלה של הסבא.
לא, כנחלה של הסבא זה יכול להיות. מה קורה אם אין לו בן? זה לא משנה. וגם זה איך שלא יהיה, גם יש לו בן. בדיני נחלה דאורייתא, הבן הזה אמור לירש את הכל, היא לא אמורה. בסדר. אז זה לגבי בת בין הבנות. ממשיכה הגמרא. שואלת הגמרא עכשיו, ותקבי מטלטלי. למה שלא נגיד שכתובת בנין דיכרין תוכל לגבות גם מטלטלין ולא רק מקרקעות של היתומים? אומרת הגמרא, ככתובה שביו הרבנן. אז זה כבר נכנפה מכניס לי יסוד אחר. מה זה ככתובה שביו הרבנן? כתובה גובה כמו כל חוב שיש מהנפטר, אז כאשר גובים את החוב מהיורשים שלו, אז גובים את זה רק מנכסים משועבדים, דיינו רק ממקרקעין ולא ממיטלטלין. זה הדין הכללי מדין הדגמרא. עד שתקנת הגאונים שינתה את זה, זה דין הדגמרא התמיד, וזה נכון לגבי כתובה. באמת הגמרא שכתובת בנין דיכרין זה כמו כתובה. מה זה אומר לכאורה על האופי של כתובת בנין דיכרין? מה חכמים קבעו פה?
בקשה של האמא.
מה?
מקבלים את הכתובה של האמא.
מקבלים את הכתובה של האמא זה נכון, אבל
מניעים בעלי חוב של
האמא. טוב, אפשר להסביר את זה אולי בשתי יצורות. מה אתה אומר?
מניעים בעלי חוב של האחים האחרים.
אתה אומר שזה יוצר פה לכאורה גדר אחר של חוב. זה לא ירושה אלא חוב. דהיינו, מי שיורש את האבא, את האיש הזה, וכל הבנים שלו, ארבעת הבנים האלה, הם יורשים אותו, והם ביחד מחזיקים כולם בעל עיזבון שלו, ואותו עיזבון חייב חוב לשניים האלה. זאת אומרת, העיזבון של כל אלה חייב חוב לשניים האלה, והחוב הזה נקרא כתובת בנים דיחים. וזה דומה לכתובה. זה קריאה אחת פה בגמרא, שזה דומה לכתובה, ואז כתובת בנים דיחים היא במנגנון של חוב. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, רגע, איך זה מסתדר עם, עם, עם מה שאמרנו שורה קודם. אבל זה, זה לכאורה אפשרות אחת, שיש פה חוב. נדמה לי ילד שאתה מציע אפשרות שלישית. לא חוב, אלא...
ירושה של אמא.
ירושה של אמא. מה זה אומר ירושה של אמא? שכשם שהאמא הייתה אמורה לקחות את הכתובה רק מקרקעין, האמא היה לה תביעה נגד העיזבון. זה נכון שאנחנו עוסקים פה בתביעה נגד העיזבון, אבל תביעה של מי? תביעה של האמא הזאת, העיזבון שמגיע לה הכתובה. וכשהיא מתה, אז זה עובר לבעל זמני, ואז זה עובר לבנים שבעצם יורים אותה. שרעיונית זה ודאי ככה. רעיונית זה ודאי רעיון של כתובת בנים דיחין, שהם מקבלים את הזכויות, שהבנים שלה הם אלה שיקבלו את הזכויות שלה. אבל יכול להיות שלא רק רעיונית, אלא גם בגדר הדין, יש פה יסוד מסוים שהם נחשבים ליורשים, יורשים עם דילי. זה היה, זה התעכב אצלו, היא מתה לפניו, זה התעכב אצלו, והם יורשים עם דילי ומקבלים את החלק שלה. אבל כמו החלק שלה, זה מוגבל, וזה יתגבר רק ממקרקעין ולא ממיטלטלין. ואז האפשרות שלישית שזה ירושה שלהם. כן. לא, השאלה מאיפה היא תגבה, ומאיפה היא תגבה אחרי מותו של בעלה. אז האמת שזה אני צריך לבדוק, כי בסוגיה בעיזונות, בתחילת פרק שבי, אז יש שאלה בכלל עד כמה הבעל הפך להיות פשוט ביילי, וגם אם הוא רוצה הוא יכול להחזיר לה רק כסף, ואז זה באמת הפך להיות סתם חוב כספי שהוא בוודאי יגבה רק מקרקעין. מה קורה אם יש נכסים בעין? ההנחה פה היא שאנחנו, בדרך כלל ההנחה פה שאנחנו מדברים כרגע על חוב כספי, וזה יגבל מקרקעין. לגבי נכסים בעין אני צריך לבדוק. אז עכשיו זה באמת האפשרות של אלעד מציע של ירושה של האמא, זה אפשרות מאוד מעניינת, ואז יוצא שיש לנו פה דיני ירושה משלבים. זאת אומרת, קודם כל, הם בוודאי מקבלים את זה כנחלה שביאו הרבנן רק מי שנחשב ליורשים שלו. אבל בתוך הירושה שלו הם יקבלו מעמד מיוחד מדרבנן, בגלל שהם גם יורשים שלה, יורשים של האמא שלהם. אז נימן גנון ירושתי משולב, מאוד מעניין, שבתוך הירושה של האבא מסתתרת גם ירושה של האמא, והם מקבלים את זה גם בתור יורשים שלה. בסדר, אז זה אפשרות מעניינת נוספת שיש לנו פה. אוקיי, נמשיך בינתיים בגמרא, ובהמשך ננסה קצת לעשות סדר בין האפשרויות. שואלת הגמרא, תתרוף מימי משעבדי. אולי נגיד שהכתובה הזאת, בעיקר אם אמרת לי שככתובה שביאו הרבנן, אז זה חוב שיש, וחוב יכול לתרוף מנכסים משועבדים, דהיינו גם אם מכרו בינתיים קרקעות ללקוחות. אז יהיה אפשר לטרוף מהלקוחות שקנו קרקעות. כי באים ואומרים להם, בסדר, קניתם קרקעות, אבל הם משועבדים לחוב. לאיזה חוב? לחוב של כתובת בנים דיחים. ויהיה אפשר לגבות ממשועבדים. אומרת הגמרא, ירטונטנן. תדע לך שהגרסה במשנה היא כמו שהיא כתובה לפנינו, אינו ירטון כסף כתובתך, מקבלים את זה בתורת ירושה, וזה לא גובה ממשועבדים. מה זה אומר המושג הזה של ירטון? זו פשוטה, זה אומר שכיוון שמקבלים את זה כירושה, את הכתובת בנים דיחין, ממילא אין להם שום זכות מול הלקוח הזה, הלוקח החיצוני של הקרקע. אין להם שום זכות מולו, בגלל שהוא אומר, תשמעו, אם אני קניתי קרקע של פלוני, הפלוני הזה, מהפלוני או מהיורשים שלו קניתי קרקע, בסדר, אז קניתי קרקע. אם הייתי שומע שהקרקע הזה עוד לפני כן רבץ עליה איזשהו חוב, אז הייתי אומר, בסדר, כל הבאסה שלי קניתי קרקע משועבדת, ואני צריך, ואני צריך להחזיר אותה. אבל במקרה זה ירושה. בסדר, הדיני ירושה קבעו שאתם אמורים לקבל יותר. אבל מה זה מעניין אותי? אז אתם מקבלים את זה בתורת ירושה, ואין פה שום דבר שנוגע אליי. זה בכלל לא קשור ל... כל זה בכלל לא קשור לנכס ליצור איזשהו שיעבוד על הנכס שאני קניתי. עכשיו, לכאורה זה מכריע לאיזה כיוון? מבין הכיוונים האלה, הסיפור של ירטון תנן.
ירושה של
האב. או ירושה של האב, או אפילו ירושה של האם. זה יכול להיות או ירושה כזאת, ירושה כזאת, אבל זה לכאורה נגד תפיסה של חוב. שבכל זאת הבנה פשוטה יחסית במה שהגמרא אמרה קודם, ככתובה של ביור הבנה. לכאורה יש פה איזשהו מתח בתוך ה... לפחות לגבי ההבנה הזאת יש איזשהו מתח עם ירטון תנן. האם זה סתירה? מה אתם אומרים? אפשר לחלק?
לא, אופי כפול.
אני חושב שהחילוק הוא די, ש, שדי פשוט לחלק. להגיד ש... האם זה, הם מקבלים את זה בתור ירושה או בתור חור, זה תלוי באיזה נקודת מבט אני מסתכל על זה. מבחינת הנקודת מבט שלהם כלפי העולם החיצוני, אז הם מקבלים את זה בתור בנים שלו, אולי בתור בנים שלו, אני מתמקד כרגע בתור בנים שלו. הם מקבלים את זה בתור בנים שלו, הם בנים של אבא שלהם, הם קיבלו בירושה ממנו, ואתה, ואומר על הכוח, אל תקשקש לי על זה שאתה נושא כמוני. או שאתה נושא. אתה לא נושא. אני קונה את הקרקע, ואתה לא נושא, אתה קיבלת את זה בירושה מאבא שלך, אתה לא, אין לך איזה אינטרס חיצוני מול העיזבון, אתה חלק מהעיזבון וקיבלת את זה כחלק ממנו. אבל מבחינת יחסי, המערכת היחסים בתוך העיזבון, כאשר הם פונים לאחים שלהם ואומרים, תשמעו, מגיע לנו קצת יותר, יש את הכתובה של אמא שלנו, אז זה יכול להיות שמבחינת מערכת היחסים הפנימית בתוך העיזבון, זה קיבל אופי של חוב. ולכן זה יהיה רק ממקרקעין. אבל כל זה מבחינת מערכת היחסים הפנימית בתוך העיזבון. מול אנשים אחרים הם קיבלו את הדבר הזה בתור יורשים, ואין עם זה, ולכן אין להם שום טענה כנגד הלקוח.
אפשר להגיד שזה חוב שחל רק ברגע
המיטה
של האבא?
ומה קורה אם העיזבון כבר מחר עוד לפני חלוקה נגיד? נכס? הרשב"ם אומר כמוך, מנסח את זה כמוך. הרשב"ם מנסח כמוך, הרשב"ם לפגע בבבטרה קל"א, הוא מדבר על רגע יצירת השיעבוד. אם אני זוכר נכון, תסתכל, זה גם ניסוח אפשרי, אבל אני לא בטוח האם זה כפוף דווקא לעיקרון הזה. אבל זה נכון, כן, אפשר גם בהחלט להגיד שאם הדין של כתובת בנים לפנים נוצר רק ב... אני צריך להסתכל על זה עוד פעם. חושב שזה הבאתי קצת.
בסדר.
עכשיו, האמת שתוספות אומר, תוספות דיבור מתחיל ירטון, תוספות האחרון בנ"ב עמוד ב', ירטון תנן, גבי בת בין הבנים לא באי לשינוי בהלישנה, די ירטון תנן. אפילו למען אמר יסבון תנן, מודה לגבי אחי כנחלה שביו הרבנן. תלמור חרבי יש נוכלי. אבל לגבי ממשב די כפלוק את הבניו, כדאמר הטום וראש אף על פי. קודם כל תוספות מזכיר לנו שהסיפור הזה של ירטון תנן שכתוב פה בגמרה הוא שנוי במחלוקת. בהמשך בדף נ"ה עמוד א' וגם בבאבת רקוף על המדע א', אנחנו רואים שיש מחלוקת המוראים האם ירטון תנן או יסבון תנן. מה הגרסה הנכונה במשנה שלנו? האם באמת מקבלים את זה בתורת ירטון, בתורת ירושה, או בתורת סוג של חוב או מתנה יסבון תנן שהאחים האלה צריכים, יש להם חוב לתת לאחים האלה. ולמאן דאמר יסבון תנן, אז זה גובה ממשועבדים. מחלוקת על גבייה ממשועבדים. ואז יש דעות שיהיה להם גם מול הלקוח הזה. תוספות אומר ש... תוספות שם לב שיש הבדל בין המילים שהגמרא משתמשת בהם, כי היא רוצה לדבר על אופי של ירושה. לפני כן הגמרא השתמשה בביטוי כנחלה שביאו הרבנן, ופה הגמרא משתמשת בביטוי ירטון תנן. וזה לא אותו ביטוי, ולכן אומר תוספות שהמחלוקות לא תלויות זו בזה, אמנם יש מי שיחלוק על ירטון תנן, אין מי שיחלוק על כנחלה שביאו הרבנן. זאת אומרת, אין מי שיחלוק על הדין של בת בין הבנים שהיא לא מקבלת, כי מקבלת רק מי שהיא היורש של האבא. תוספות לא מסביר מה החילוק שלו. אני חושב שאני יכול להבין שיש מי שאומר שיסבון תנן, ולכן יש לזה אופי, אופי של, של נשייה כלפי עיזבון, אפילו מולו, ולכן הוא יוכל לגבות אפילו מאותו לוקח. אבל עדיין, למי נתנו את הזכות הזאת להיות נושא של עיזבון? רק למי שנחשב ליורש של האבא על פי דין תורה, ורק לאדם כזה העניין. בכל אופן, להלכה אנחנו נוטים שירטון תנן, ולכן... ולכן כן יהיה את החילוק שאמרתי בין המערכת היחסים הפנימית בתוך העיזבון למערכת יחסים מול הלקוח. בסדר, אז זה התוספות. רשי,
החילוק יכול להיות נפקמין אם הלוקח יהיה אחד מהאחים.
אם אחד מהאחים קנה מהאחים האחרים, קנה מהעיזבון או קנה מאבא את הדבר הזה, אני חושב שזה יהיה אותו דבר בעיקרון. אני חושב ש... זאת אומרת, יכול להיות שיהיה לך טיפה מסובך לחשב בדיוק, כי יש לו את החלק שלו, אבל בעיקרון כן. אני חושב שיהיה כמו לוקח.
בעניין הזה הוא נכון.
נראה לי שכן. עכשיו יש אחרונים שדייקו שרשי חולק על תוספות. רשי, דיבור מתחיל כנחלה שביו הרבנן, רשי בשורה הרחבה השלישית. כנחלה שביו הרבנן, דיירטונטנן, ואין בת יורשת בין הבנים. אז רשי מסביר את הביטוי של הגמרא כנחלה שביו הרבנן, על בסיס המילים כדיירטונטנן. זאת אומרת, יש כאלה שהבינו פה ברשי, אחד האחרונים פה על אתר, יש את זה בפרויקט השוט, משמרות כהונה. לא זוכר את שם המחבר. אבל מה? בכל אופן, אבל זה לכאורה דיוק חזק ברשי. שרשי אומר ירטונטנן, זה משהו שהוא כן קושר את זה למחלוקת, על האם ירטונטנן או יסבונטנן. ולכן, יכול להיות שמאן דאמר יסבונטנן לפי רשי, אז זה דעה יותר קיצונית, שאומר שזה בבחינת שיעבוד, וזה בכלל לא קשור להיות יורש שלו, ולכן אפילו בת בין הבנים, שלמאן דאמר יסבונטנן, אז אפילו בת בין הבנים תוכל לקבל בכתובת בנים דיכרין, ואז הנה חינם אפשר לשנות את השם, זה לא כתובת בנים דיכרין, אלא כתובת ילדים. בסדר, אז יש לנו גם דעה כזאת אולי לפי רשי. כמה מילים על המונח שאלעד הציע של ירושת האם. אנחנו לא רואים הרבה מאוד ביטויים לזה במקורות, לכיוון של כתובת בני דיכרין כירושה שלהם. יש קצת שכן הציעו כיוון כזה, אבל האמת שזה מקורות לא פשוטים. תסתכלו במקור 3, משנה למלך, אין הבחור נוטל פי שניים בנכסי האם. הבחור זכאי לפי שניים בירושה, אבל רק בחור שיורש את אבא שלו, לא בחור שיורש את אמא שלו. אין דין בחור בנחלה בנכסי האם. לעניין כתובת בנים דיכרין, אם איתו לבחור חלק הבכורה. כמובן, אני מניח שהכוונה לבחור של האב. בחור של האם הוא בכלל לא בחור בדיני ירושה. אבל בחור של האב, אם הוא זכאי במסגרת הקבוצת, במסגרת קאט הבנים שהוא שייך אליה, האם יש לו דין של פי שניים בכתובת בנים דיכרין. לעניין כתובת בנים דיכרין, אם איתו לבחור חלק הבכורה. מתוך דברי ריאז, שרי ושלטי גיבורים, על אדם מתנית דלא כתב לבנים יחין מוכח תסביר אליהם במוטל ולא חשיבי נכסי האם, אך מתשובת הרשבץ מוכח תסביר אליה זה אין הבחור נכסי פי שניים משום דאב הוא נכסי האם. אז כמו שזה מחלוקת, שיש מחלוקת האם הבחור יורש פי שניים או לא בתוך כתובת בנים יחין, והוא תולד זה בשאלה האם זה ירושה של האב או ירושה של האם. אם זה ירושה של האב אז הבחור זכאי לפי שניים גם בדבר הזה, ואם זה ירושה של האם אז בחלק הזה הבחור לא זכאי לפי שניים. ככה מבין את זה המשנה למלך. האמת שכשאני עיינתי בתשובת התשבץ בפנים, אני לא זוכר את הסימן, לא כתבתי פה, כשאני עיינתי בתשובת התשבץ לא התרשמתי כמו המשנה למלך, התרשמתי מצד ההבנה הזאת של חוב או של תנאי בדין, זאת אומרת שזה איזושהי תקנה ממונית שמזכה להם ולכן לא ירושה, לא מצד ירושה שלהם. המשנה למלך הבין אותו שזה ירושה שלהם. הבאתי פה גם משך חוכמה בפרשת ויצא, קראנו את זה לא מזמן. אומר המשך חוכמה, כאשר רחל ולאה מדברות ליעקב לקראת העזיבה שלהן את לבן, כי מחרנו, אבינו, וכולו, כל היושר אשר הציל מאבינו לנו הוא ולבנינו. רמז מכאן לתקנת חכמים לכתובת בנים דיכרין. יש לנו מקור.
דורייתא.
מה?
דורייתא.
מקור, עוד לפני התורה, עוד לפני מתן תורה, יש לנו מקור לכתובת בנים דיכרין. אושר עזוב לנו הוא ולבנינו. אומר המשך חוכמה, זה בירושלמי מבוהר דאבי כנוכל מן האם, דאין הבכור נוטל פי שניים. לכן אמרו כי אבי כסף נדוניה שלהם, לכן הם עליהן היינו אנשים ולבניהם מסחרים בחיים עוד יעקב, כמו כל כסף נדוניה שתקנו חכמים כתובת בנים דיכרין.
עכשיו, האמת שהדין של בכור הוא באמת ירושלמי, ירושלמי בהמשך, לא בפרק שלנו, ירושלמי בהמשך כתובות על דין של בכור. זה ירושלמי מסובך, מה בדיוק המסקנה שלו, וגם מה בדיוק השאלות שהוא עוסק בהן, כי יש גם שאלות אחרות בבכור. יש שאלה האם לבכור אמור להיות פי שניים בכלל הנכסים של האבא, ולכאורה אסור לפגוע, יש לאו דאורייתא לפי הרמב"ן לא לפגוע בירושה של הבכור. אז האם הדין הזה של כתובת בנים בכין זה דין שאמור לפגוע בירושה של הבכור? זאת אומרת, לא לשאול האם הבכור זה קאי כחלק מהכתובת בנים בכין לקבל פי שניים, אלא האם נגיד שהבכור הוא בכלל לא חלק מהכת הזאת של הבנים בכין, האם מותר לנו למעט בחלק של הבכור? זה אני אולי אזכיר בהמשך השיר. הירושלמי זה מסובך. בכל אופן, יש כאלה שמשכו את זה לכיוון שהבכור לא נוטל, ומצד הסיפור הזה של ירושת האם.
אגב, תיאורטית, הייתי יכול להציע הצעה, אבל אני לא מכיר שום ביסוס לה, אז אני לא רואה טעם לפתח אותה כל כך, אבל יכולתי לדבר שני מסלולים שונים בתוך כתובת בנים דכין. יכולתי לדבר שדבר שעיקר כתובת בנים דכין נתקנה מצד הנדוניה. ולגבי הנדוניה זה באמת עובר מהאבא לבת שלו, ואחרי זה לבנים שלה, ואז יהיה ירושה שלהם. והכתובה, יכול להיות שזה משהו אחר, הכתובה זה איזושהי תקנה דרבנן בשביל שהאבא לא יימנע מלתת, ואז תקנו שגם הכתובה עוברת, ואז הכתובה היא תהיה סתם בתורת חוף. אני לא אפתח משהו שאין לו ביטוי בסוגיות.
בסדר, אנחנו ממשיכים לברר קצת את הגדר של הדין. יש אצלנו בהמשך הסוגיה שהגמרא אומרת שכתובת בנים דכין, החכמים תקנו רק כאשר יש מותר דינר, ויש איזשהו ביטוי לדיני הירושה של התורה. נכון, זה בהמשך הגמרא. במקום דקמי אקרא נחלה דאורייתא לא תקינו רבנן. אז אנחנו עוקרים פה נחלה דאורייתא וכתובת בנים דכין. אנחנו לא רוצים לעקור נחלה דאורייתא לגמרי, אבל אנחנו קצת עוקרים פה נחלה דאורייתא. אנחנו עוקרים נחלה דאורייתא לטובת מה? כן, אבל אם אתה עוקר נחלה דאורייתא, זה קצת מטה ללשון שאתה עוקרת אולי לנחלה דרבנן. ומי שאומר את זה זה רשי. רשי, מקום דמעקרא נחלה דאורייתא, משום נחלה דרבנן. לא תקון רבנן, נחלה דידהו, לעקור נחלת חלוקה שווה לגמרי שהיא מן התורה. אז מרשי משמע איזה כיוון? שמה אופי שכתיבת בנים בכלים? מה? הכיוון הראשון, ירושה של האב. רשי אומר שזה נחלה דרבנן, נחלה דאורייתא היא של חלוקה שווה לגמרי בין הבנים, נחלה דרבנן היא של חלוקה לא שווה לגמרי בין הבנים. אבל זה נחלה דרבנן, נחלה דרבנן של האב. אפשר לדייק אחרי מרשי. יש עוד כמה סוגיות שצריך להתייחס אליהן בשביל לאסוף את הביטויים שיש לנו לאופי של הדין הזה. סוגיה אחת זה בהתחלת פרק עשירי. משנה בדף צדיק עמוד א', תפתחו במשנה צדיק עמוד א', כתוב במשנה, מי שהיה נשוי שתי נשים הוא מת. הראשונה קודמת לשנייה, ויורשי הראשונה קודמים ליורשי השנייה. אז יש לנו, הכלל הבסיסי הוא שבעל חוב מוקדם קודם לבעל חוב מאוחר. בסדר. נשא את הראשונה ומתה, נשא שנייה ומת הוא. אדם היה לו שתי נשים, הוא התאלמן מהראשונה, ואז הוא, קודם הראשונה מתה, אחרי זה הוא מת, ואז השנייה מתה. אז הראשונה זכאית הראשונה שמתה. מה? היא זכאית לכתובת בנים דכין. וזאת שהתאלמנה זכאית לכתובה רגילה. ואם היא מתה ועדיין לא גבתה את הכתובה, אז הבנים שלה זכאים לכתובה רגילה. זאת אומרת, יש לנו שתי קבוצות של בנים שאחת מהן ירשה, שאחת מהן זכאית לכתובת בנים דכין, והשנייה ירשה מהאמא כתובה רגילה. האם הם דומים? האם הם שונים? מה היחס בין שתי הקבוצות האלה? אומרת המשנה, נשא את הראשונה ומתה, נשא שנייה ומת הוא, שנייה ויורשיה קודמים ליורשי הראשונה. אומר רשי, שנייה ויורשיה קודמים, שהיא בעלת חוב, אבל ראשונים באים לירש את אביהן, דהיינו נירתון תנן, לפיכך פורין את החוב תחילה והשאר ירושה. אומר רשי שהמשנה פה נוקטת שירתון תנן, ולכן כתובת בנים דכרין במקרה פה, על אף שהיא מוקדמת לכתובה השנייה, אבל היא נחותה לה, כי היא בתורת ירושה, בתורת ירתונן,
והשנייה זה בתורת כתובה רגילה. זאת אומרת, אנחנו רואים שזה עובד בצורה מאוד פורמלית. לכאורה יש שתי קבוצות של בנים שירשו את הזכויות של האמא שלהם באיזשהו מובן, אבל זה מאוד קריטי, מי מת קודם ואיך זה קרה, ואם זה בכובע של כתובת בנים נכרים או בכובע של ירושת כתובה. ורש"י אומר שהמשנה פה מבוססת על ירטונטן. ככה כותב פה רש"י. יש תוספות בנונה עמוד א', שבוע הבא נלמד את זה, שרוצה להסביר איך מאן דאמר יסבונטנן, כן יסביר את המשנה, הוא מסביר את זה לפי המשך הסוגיה, אבל אני לא רוצה להיכנס פה לכלל הסוגיה, כי בסדר, אנחנו נלמד את זה לקראת סוף זמן חורף, וזו סוגיה מסובכת. היא חשובה לכתובת בני דכרין, אבל אנחנו לא נעמיק בזה עכשיו. יש פה נקודה מעניינת בראשונים. הגמרא בצדיק עמוד ב', אומרת הגמרא השמע מן התלת, הגמרא לומדת כמה מסקנות מהדין הזה של המשנה. המסקנה השלישית, אומרת הגמרא, ושמע מן כתובת בנין דכרין לא טרפה ממשעבדי. מכאן אנחנו לומדים שכתובת בנין דכרין אינה טורפת ממשועבדים, שזה דין שכבר למדנו אצלנו בסוגיה. והגמרא אומרת שגם מהמשנה פה זה יוצא, שמע מן כתובת בנין דכרין לא טרפה ממשעבדי, דיס על כדעתי אין טרפה ממשעבדי, ליתו בני ראשונה ולהתרפינו לבני שנייה. אם כתובת בנין דכרין זה חוב שיכול לקדום מנכסים משועבדים, אז מי היה צריך לקדום פה? הבנים של הראשונה, כי הכתובה שלהם קדמה לכתובה של השנייה, אז הם היו אמורים לקדום. עכשיו זה לא בדיוק גבייה מנכסים משועבדים, אנחנו לא מדברים פה על נכס שנמכר, אנחנו מדברים פה על האבא שמת והשאיר נכסים, והשאלה מי קודם למי. זה לא בדיוק סיפור של גבייה מנכסים משועבדים, אבל אני מבין שזה לאו דווקא מול לקוח, אלא גם מול נושה. יענו, אם אני אומר ירטון כנען, אז הבנים דכרין נחות, כשם שהם נחותים הוא לוקח, הם גם נחותים מול נושה, אם יש איזה ניזוק. האבא הזה בחייו הזיק למישהו, בחייו לא כסף. אז העיזבון זה מה שנשאר אחרי שמשלמים לנושה. קודם כל צריך לשלם לנושה את החובות שלו, ואחרי שמשלם לנושה את החובות, אז העיזבון נשאר במה שנשאר והולך ליורשים. כל זה אם זה ירטון. אבל אם הייתי אומר שכתובת בנין דכרין זה חוב זה חוב, אז הייתי אומר שגם בנין דכרין הם במעמד של נושה, ואז אני צריך לשאול את עצמי מה קורה לי כאשר יש נושה ועוד נושה. כאשר יש לי נושא ועוד נושא, אז מה הדין? מי קודם? מה? הנושא הראשון קודם, הנושא המוקדם קודם. ואז הייתי אומר שהבנים דכרין קודמים לכתובה של השנייה. הכתובה של השנייה זה בגדר נושא. נכון? האישה השנייה היא בוודאי בגדר נושא. השאלה היא על האישה הראשונה. האם האישה הראשונה היא בגדר נושא או לא? ולכן זו שאלה דומה לירטונטנן. ורש"י אומר שהמשנה פה נוקטת ירטונטנן. זאת אומרת, הגמרא שכתובת בנין דכרין לא טרפה ממשעבדי. זה הפשטות פה. אבל הרמב"ן פה הבין אחרת. יש פה רמב"ן מאוד מעניין, ואני הבאתי את זה בדף, במקור אחד, הבאתי את זה מחידושי הר"ן, כי הוא טיפה מוסיף מילים על הרמב"ן. למרות שהר"ן עצמו לא מסכים עם הרמב"ן, לפחות בפירוש שלו על הריף, אבל הוא מצטט פה את הרמב"ן בצורה מאוד ברורה. אומר הר"ן, ושמע מן כתובת בנין דכרין לא טרפה ממשעבדי, דיס על כדעת אך טרפה ממשעבדי, ליתו בני ראשונה ונתרפינו לבני שנייה. וכתב הרמב"ן ז"ל, דמי השם אינן דכל שאינו טורף מן הלקוחות אינו טורף מנכסים דמשועבדים למלווה בשטר. אומר הרמב"ן שהרמב"ן מוציא מהסוגיה שם הלכה כללית ולא מובנת מאליה בדיני גבייה מנכסים משועבדים. אומר הרמב"ן שאם יש לי אדם שיש לו לווה, יש לי לווה זה מלווה באלפה ומלווה בשטר, וכל אחד מהם מגיע לו 100, והלווה הזה יש לו רק קרקע אחת ששווה 100. עכשיו הקרקע הזאת נמצאת אצל הלווה. מי שיש לו מלווה בשטר יש לו זכות בקרקע הזאת אפילו אם הלווה ימכור אותה למישהו אחר, הוא יכול לגבות את הקרקע הזאת אפילו אם הוא משועבד.
וזה נכון. אבל אנחנו לא מדברים על מצב שלגבות את הקרקע הזאת כאשר היא נמכרה. אנחנו מדברים על מצב שהקרקע הזאת היא בת חורין, היא נמצאת אצל הלווה. והמלווה על פה הוא מוקדם למלווה בשטר. והרמב"ן מחדש לי חידוש, תדע לך שמלווה בשטר קודם למלווה על פה. כי יש לו שיעבוד שרובץ על הנכס, והשיעבוד הזה נותן לו קדימות על מישהו שאין לו שיעבוד שרובץ על הנכס. למרות שעכשיו הם לכאורה גובים רק מדין שיעבוד הגוף של הלווה, אף על פי כן מחדש הרמב"ן שיש לו קדימות. זה דין מעניין, אפשר לבחון אותו ולחשוב עליו בסברה בדיני שיעבודים, אנחנו לא עוסקים עכשיו בסוגיות כלליות של שיעבודים. אבל מה שמעניין אותי מאוד זה שהרמב"ן הוציא את ההלכה הזאת מהסוגיה כאן בכתובות. בואו נקרא אותו שוב. ושמע מן הכתובת ונדחינו לו תרפה ממשבדי דיצה, כדעת הכתרפה ממשבדי ליתו בני ראשונה ונדחפינו לבני שנייה. וכתב הרמב"ן זה על דמי השמינן, דכל שאינו טורף מן הלקוחות, אינו רף מן נכסים במשועבדים למלווה בשטר. והחיינו טעם הדלותיו בבני ראשונה מבני שנייה כתובת בנים בכרים. זה הטעם. זאת הסיבה שבני הראשונה לא טורפים מבני השנייה. אני חשבתי שהסיבה שבני הראשונה לא טורפים מבני השנייה, למה? למה בני הראשונה לא טורפים בפשטות?
ירושה.
מה?
כדי ירושה.
כי זה בכלל ירושה, זה בכלל לא בתורת חוב. לא מגיע להם שום דבר. קודם תיתן לנושים את שלהם, ורק אחרי זה תיתן לירושים. אומר הרמב"ן, לא. הם נושים, אבל הם נושים בעייתיים. הם נושים שאין להם שיעבוד נכסים, ולכן הם נחותים. זאת הסיבה שהם נחותים. הם כן נושים. כולם פה באים בתורת נושים, אבל הם נושים נחותים. ואך היינו תם הדלות תרפים מדי ראשונה מפני שנייה כתובת בנים דחין. די לא, אם אני לא צודק, אומר רמב"ן, עמי לא תרף מנה. דה כתובת בנים דחין מוקדמת היא לזו, הרי כתובת בנים דחין היא יותר מוקדמת. וכי אימא, משום דה כירושה שביאו הרבנן, זאת אומרת, אומר רמב"ן, לא, דווקא כירושה דה לא תרף אהבתי. אבל לא ירושה ממש. אומר רמב"ן, זה נכון שהגמרא אמרה את המילים ירתון תנן. פה אגב הגמרא לא אמרה, בתפצדיק הגמרא לא השתמשה במילים ירתון תנן. אבל הרמב"ן מכיר את הגמרא בדף נ"ה, הרמב"ן יודע בסדר, הגמרא לפעמים משתמשת במילים ירתון תנן. אבל לא אומר הרמב"ן, קטן לך, מה זה ירתון תנן? זה לא שזה אופי של ירושה. זה לא ירושה כתובת בנים דחין, זה בוודאי חוב. זה בוודאי עובד במסלול הזה של חוב. כשהגמרא אומרת ירושה, היא מתכוונת לזה שמאיזושהי סיבה אנחנו החלטנו שאנחנו לא רוצים שזה יגבה מנכסים משועבדים. למה אנחנו לא רוצים שזה יגבה מנכסים משועבדים? אני לא יודע למה. הרמב"ן מדמה זה למיל ועל פה, זה לא מיל ועל פה, כתובה זה לא מיל ועל פה, זה כתוב בכתובה. אבל אנחנו החלטנו משום מה שזה לא יגבה מנכסים משועבדים, אז קראנו לזה, זה כמו ירושה. למה לא רצינו שזה יגבה מנכסים משועבדים? לא יודע, יכול להיות שזה היה, כיוון שאנחנו בכל זאת, זה נראה לנו מין משחק פנימי בתוך העיזבון, אז זה לא היה נראה לנו הוגן שזה יבוא על חשבון לקוחות. אז לכן תיקנו שאי אפשר יהיה לגבות מנכסים משועבדים. אז מאיזושהי סיבה החלטנו? מהרגע שהחלטנו, זה אומר הרמב"ן, זה הופך את הנושים של כתובת בנים דחין לנושים נחותים. אני קורא שהוא וחיתם, משום זה כירושה שביאו רבנן, דווקא כירושה דלא תערפי אהבתי, אבל לא ירושה ממש. אלא מלווה על פה, זה כמו מלווה על פה, דלא מצי זה נותן חלק אחר יותר מזה, אלא בכור. אומר הרמב"ן, אין דבר כזה ירושה לא שוויונית, חוץ מבכור. בכור זה ירושה לא שוויונית, לבכור מגיע פי שתיים. חוץ מבכור אין דבר כזה ירושה לא שוויונית. אם יש פה משהו שהוא חורג מעיקרון השוויון של דיני הירושה, סימן שזה לא ירושה. סימן שזה חוב. והרמב"ן אומר שכתובת בנים דחין לא יכולה להיות ירושה.
וילכך מלווה בשטר מאוחרת ומלווה על פה מוקדמת, מלווה בשטר קודמת וגובה את הכל. ככה אומר הרמב"ן, ולכן הוא מוציא את ההלכה הכללית הזאת מהגמרא פה. ראשונים אחרים, באופן לא מפתיע, חלקו על הרמב"ן. הם גם חלקו על הדין של הרמב"ן לשיעבודים, שזה פחות העניין שכרגע, והם גם חלקו על ההוכחה שלו מהסוגיה פה. אני מביא, בואו נראה פה את הריטב"א. אבל רבנו הייזר כתב בתשובתיו דמיל ועל פה קודמת לגבול, ונראים דבריו כיוון לקיים עליהם בשבות דאורייתא, ועד החשני, דעד רבה, בכל תקן יפין, דכיוון דכתובה ראשונה שקודמת, לא תופעה משבות כתובת שנייה מאוחרת, ואף אגב דתרפה מיני מיל ועל פה. מיכל עד הסביר לן, דירתון תנן, וכל שכן שאינה טורפת מנכסים שעובדים, הכל בגלל ירתון תנן. והרן על הריף, ובדי דמיה לא עיר, ידעך מכל שכן מאוחר. אלא ודאי, ירתון תנן, הוא משום מה הכי לא קדמה, וכל שכן דולה תרפה ממשעבדי. אז הריצבה והרן חלקו על, הן על הדין של הרמב"ן, ו, לא, האמת שהרן לא חלק על הדין של הרמב"ן, אבל בסדר, לא משנה לי כרגע אם חולקים על הדין של הרמב"ן. חלקו, בוודאי חלקו על ההוכחה של הרמב"ן. הריצבה גם חלק על הדין של הרמב"ן. הריצבה הסתמך על הרבי, בסדר. בכל אופן, אנחנו רואים פה לכאורה באמת מחלוקת ברורה, שהרמב"ן דחף מאוד חזק לכיוון של חוב, והתעקש שגם ירתון תנן זה לא סותר את הכיוון של חוב, ובוודאי שהוא מן הסתם יגיד שגם כנחלה שביאו הרבנן לא סותר את הכיוון של חוב. בסדר, זאת שיטת הרמב"ן, והראשונים האחרים חלקו עליו. יש סוגיה מאוד יסודית בבטרה קוף למד א', מקור 2 פה בדף. זה חלק מסוגיה גדולה של רבי יוחנן בברוקה, סוגיה גדולה בפרק יש נוכלים. והאמת שכשלומדים רבי יוחנן בברוקה אז לא מספיק נותנים תשומת לב לדבר הזה, כי זה כתובות, זה כתובת בנים דכרין, זה דרבנן. ועכשיו שאני לומד את זה, אז זה מוקד העניין שלנו פה, כתובת בנים דכרין. ואף על פי כן, מה לעשות, אנחנו עכשיו בשיעור בקיוט פה בכתובות, אני לא אמתת את הסוגיה שם. יש הרבה מה לעשות בסוגיה שם מאוד, ויש הרבה חומר בראשונים על זה, אז אנחנו לא נמצא את זה, רק טיפה על מה שהולך שם. יש שיטת רבי יוחנן בברוקה שמחדשת חידוש מאוד גדול בדיני ירושה, והיא נפסקה להלכה, שאדם יכול לתת לבן בן הבנים שלו יותר או הכל. זאת אומרת, אדם לא יכול להעביר את הירושה למי שלא אמור לרשת אותו לפי דין תורה, אבל הוא גם לא יכול לפגוע בבכור. זה רק כתוב שבבכור אי אפשר לפגוע. אבל חוץ מהסיפור של בכור, אם אדם רוצה להחליט שנגיד לטובת הבכור, רוצה לתת לבכור שלו את הכל, אז לפי רבי יוחנן בברוקה הדין הזה עובד. זה היה ביום הנחילו את בניו, התורה נתנה לו להנחיל לכל מי שירצה בתוך קבוצת היורשים שלו. זה שיטת רבי יוחנן בברוקה. עכשיו הגמרא במקור 2 שואלת, באי רבה בברי האח, כי כאמר רבי יוחנן בברוקה בשחיזמר הדבר הרות היו, אבל בברי לא, הדין מה אפילו בברי נמי. האם הדין של רבי יוחנן בברוקה מוגבל רק לשחיזמרה, או מה שנפסק להלכה שהוא עובד גם שהדין הזה תקף גם בברי? אמר לרב מישור שיהיה לרבה תשמע, ואמר לרבי נתן לרבי, ופה הברייתא הזאת, אנחנו ניגע טיפה גם במה שהגמרא שמה עוסקת בה, אבל הברייתא הזאת מאוד מעניינת אותנו כשלעצמה. ואמר לו רבי נתן לרבי, שניתכם משנתכם כרבי יוחנן בברוקה. זה הגנש לנו במסכת כתובות, משנה מפורשת שבעצם נוקטת כרבי יוחנן בברוקה. איזה משנה הזאת? המשנה שלנו. דתנן, לא כתב לבנים דכרין דאבן ליך מיני, אינון ירתון כסף כתובתך יותר על חולקיון דאים אחורון, חייב שתנאי בדנו. והמשנה הזאת הוא נוקט מוכיחה כרבי יוחנן בברוקה. עכשיו זה מדהים, זה כל מי שלומד סוגת כתובת בנים דכרין צריך לקרוא את השורה הזאת בגמרא ולא יודע, לעצום עיניים ולפתוח. הגמרא פה אומרת שהמשנה שלנו היא הוכחה לרבי יוחנן בברוקה. מה זה אומר? שאיך הגמרא מבינה את איך הדין של המשנה שלנו עובד?
ירושה
האב, קודם כל, מבין שלושת אפשרויות פה, איזה אפשרות זאת?
ירושה של
האב. בוודאי שירושה של האב, נכון. אנחנו בוודאי עוסקים בירושה של האב, אבל זה חידוש הרבה יותר גדול מאשר להגיד ירושה של האב. זה לא שחכמים תקנו את זה כמעין ירושה של האב, נחלה דרבנן, של ירושה של האב עם כללים שונים. יש פה שימוש בכלי דאורייתא רגיל. האב הזה יכול להחליט שהוא... אבא הזה יכול להחליט שהוא מפעיל את דיני הירושה שלו במסגרת הכלי שרבי יוחנן בברוקה נותן לו, והוא נותן לחלק מהבנים שלו יותר, ולכן המשנה הזאת בעצם מיישמת פה את רבי יוחנן בברוקה. זה ממש דין דאורייתא, זה לא דין דרבנן, אלא אבא אמר שהוא מקנה את הנכסים האלה והאלה שלו לבנים האלה והאלה, וככה זה עובד. זה פשוט יישום של כלי דאורייתא שיש לנו בדיני ירושה, ככה עולה בשלב הזה של הברייתא. אז זה באמת חידוש מופלג. אגב, הזכרתי קודם את הסיפור של בכור, אז יש בית מאיר על שולחנות באבן עזר, אבני מילים ובקוף י"א, שאומר שהאם אפשר לפגוע בפי שניים של הבכור במסגרת כתובת בנים דכרין, זה תלוי בסוגיה הזאת, כי אם זה בנוי על רבי יוחנן בברוקה אז אי אפשר לפגוע בבכור. אבל אם זה בנוי על דין דרבנן אחר, אז יכול להיות שהדין דרבנן זה גם פגע בירושת הבכור. בכל אופן, באמת, קשה להמעיט בכמה שהשורה הזאת בגמרא מדהימה. ואמר לו רבי, יש בונטנן. אומר לו רבי, לא, זה לא עובד עם רבי יוחנן בברוקה, כי אני, מי אמר לך, אולי יש בונטנן, אולי זה לא עובד עם מנגנון של ירושה, אלא עם מנגנון של חוב. נגיד של חוב, ואז זה לא רבי יוחנן בברוקה, זה דין אחר.
ואמר רבי, ילדות הייתה בי ואהסתי פניי בנתן הבבלי, אלא דקאי מלן בנין דכרין לא טרפה ממשעבדי, איסל קדח יסבונתן, עמי לא טרפה ממשעבדי. וזה כבר אמרנו שלאימן דמר יסבונתן זה כן טרפה ממשעבדים, אלא שמה מנה ירטונתנה. אז כנראה שכן מדובר פה בירטונתנה. ומן שמעת לי, פה הגמרא מקשרת את זה לסיפור של ברי. האם רבי יוחנן מברוקה הוא גם בברי? מן שמעת לי דעית להיס ורבי יוחנן מברוקה? הוא שמע מינה אפילו בברי. הנה אתה רואה שכתובת בנין דכרין, ודאי שמתי האבא נתן אותה? כאשר הוא התחתן עם האמא, מן הסתם הוא היה בריא באותו זמן של החתונה. אז הנה אתה רואה שרבי יוחנן מברוקה עובד גם כאשר אדם עושה את התכנון ירושה שלו, כאשר הוא בריא. ככה אומרת הגמרא. אמר לי רב פאפה לאביי, בין למען אמר יסבון ובין למען אמר ירטון. אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. ואפילו לרבי מרד אדם, אדם מקנה דבר שלא בעולם, הנמילה לדבר שישנו בעולם, אבל לדבר שאינו בעולם לא. זאת הגמרא שגם למען דאמר יסבון וגם למען דאמר ירטון, אדם לא יכול לעשות עסקאות עם מישהו שעדיין לא קיים בעולם. ובפשטות יש על זה הרבה דיונים ברבי יוחנן מברוקה, אבל לכאורה יש פה גמרא מפורשת שאומרת שרבי יוחנן מברוקה לא מועיל, לפחות לא מועיל ליורש שאינו בעולם. זאת אומרת, אבא לא יכול לצוות שהרכוש שלו ילך לבן שהוא לא קיים מולו. בין מישהו שעדיין לא נולד, אז אי אפשר. כתובת בנין דכרין נעשית מתי?
כתובה.
בזמן החתונה, הילדים, אני מקווה, עדיין אינם. ולכן הם עדיין לא באו לעולם. אז איך אפשר בכלל לעשות דבר כזה? אי אפשר לא ליצור התחייבות ממונית, ולא ליצור ירושה של רבי יוחנן מברוקה למישהו שאינו בעולם. אלא תנאי בית דין שני. ההכנה מתנאי בית דין שני. על כוח שמדובר פה ב... חידוש מיוחד מדרבנן של תנאי בית דין שעוקף מגבלות שיש לנו, כמו מגבלה של דבר שלא בא לעולם, ולכן אתה לא יכול להוכיח מכאן כי מדובר על דין דרבנן אחר. אז לכאורה הסוגיה הדוחה את הדבר הזה ואומרת שהכל זה משום תנאי בית דין. ואז יש שורה שיש בה הרבה פירושים בראשונים, אמר להם משום דקמפיק לה בלשון ירטון. אני בכל זאת מתעקש שכן אפשר להוכיח, לא ברור אפילו מה הוא רוצה להוכיח, האם רוצה להוכיח לגבי בריא, או רוצה להוכיח במסגרת הדיון של רבי נתן ורבי, האם המשנה שלנו מבססת על רבי יוחנן בברוקה. אני בכל זאת, לפי חלק מהראשונים, זה מה שרוצים להוכיח, שבכל זאת כן מבוסס על רבי יוחנן בברוקה, עצם זה ששימוש על השימוש בלשון ירטון, כן מלמד אותי, כן מלמד אותי שיש פה משהו מרבי יוחנן בברוקה, ועל זה יש כמה פירושים שם בראשונים שאני לא אמצא אותם כאן. זה הגמרא שם, תוספות שם נעיר, הבאתי פה בדף, תוספות רשמה מנה אפילו בברינמי, אפילו בלא תנאי בית דין. דרך המאה של המשנה, לא כתב לחייב מפני שהוא תנאי בית דין, אבל כתב לאפילו בלא תנאי בית דין חייב. התוספות אומר שההוכחה, אולי עיקר הדיון בגמרא, זה לא למצב שכתובת בנין נכרין עובדת מכוח תקנת חכמים. כתובת בנין נכרין עובדת גם אם האדם לא כתב. זאת אומרת, תוספות שהגמרא הבינה שאם האדם כתב, אז זה עובד מצד זה שהוא כתב. זאת אומרת, יכול להיות שמלכתחילה כל החידוש המרי שאמרתי הוא לא לגבי זה שכל כתובת בדין דכרין עובדת מדין רבי יוחנן מברוקה, אבל לפחות כאשר האדם כתב במפורש בכתובה את הסיפור הזה של כתובת בדין דכרין, אז זה יעבוד מצד זה שהוא כתב, ואז זה באמת יעבוד מדין רבי יוחנן מברוקה.
אז יעבוד גם מצד חוק?
מה?
יעבוד גם אז מצד חוק כמו הכתובה?
אם זה מצד רבי יוחנן מברוקה, זה לכאורה יעבוד מצד ירושה. ותמשיך את עצות, אמר לה, אם אדם מקנה דבר של עולם, אם כן אפילו כתב לה, על כוח אכלו כאן, ולא משום תנאי בית משם. מה הוכיחה? שגם כאשר אדם כן כותב, בוודאי שכתובת בנין דכרין זה לא דין שיכול לעבוד בפני עצמו. וגם כאשר אדם כן כתב בכתובה כתובת בנין דכרין, אז תכניס את זה מפרט התשובה, הוא עדיין נזקק לדין של חכמים, זה לא שהוא יכול לעבוד בצורה עצמאית לגמרי. בסדר. זה ככה תוספות הסביר שם את ה... גמרא, יש פה רמב"ן, רמב"ן הביא פה, הבאתי תרים יגש כפי שהרמב"ן הביא אותו. אני אשאיר לכם לקרוא את זה. זה אחד מהפירושים למה המשמעות של השלב האחרון בגמרא שם של ירטונתנן. תקראו את הרמב"ן שם, תחשבו מה היחס לרמב"ן שראינו בדף צדיק בכתובות. יש נקודה מסוימת שדומה, יש... הוא יותר סותר מאשר מחזק, אבל בנקודה מסוימת הוא כן מחזק. ובאותה נקודה שראינו ברמב"ן בכתובות, שהעניין של ירטונתנן, שבגלל זה לא תופעים משועבדים, זה לאו דווקא מצד האופי הירושתי, אלא זה עצם הקביעה שהחלטנו מאיזושהי סיבה שזה לא גובה מנכסים משועבדים. אבל בסדר, תקראו את זה ברמב"ן פה בפנים, זה שיעורי בית אחר כך. השעה מתחילה להתאחר. הסוגיה בנ"ג עמוד א' היא סוגיה מאוד חשובה לבירור כתובת בנים וכן. כל הסוגיה של מוכלת ומוכרת כתובתה. והיא מאוד חשובה למעמד של האמא בהקשר הזה.
כמה הבנים מקבלים לאו דווקא ירושה שלהם, אלא נניח אפילו לא ירושה שלהם, אלא ירושה של האב, אבל ירושה של האב את נכסי האם. האם הבנים פה מקבלים משהו של האמא? האם המעמד של האמא נוכח פה בסיפור הזה או לא? הסוגיה בדף נ"ג יכולה לחלק מהפורשים לחזק את זה ולפורשים אחרים להחליש את זה. יש כיוון אחד בראשונים פה שאומר שהסוגיה פה מחלישה את זה, כי אם אתה מוכן לדבר על זה שאישה מכרה או מכלה על הכתובה ובנסיבות מסוימות לפחות עקרונית עדיין ייתכן שכן יהיה דין של כתובת בנין דכרין, אז אומר שיש כתובת בנין דכרין גם כאשר לאמא בכלל אין לה מה להוריש, אין לה כבר כתובה. נניח כרגע לא לגבי הנדוניה אלא לגבי העיקר כתובה שלה, אין לה כבר כתובה, ואף על פי כן אולי כן יש מקום לדבר כתובת בנין דכרין. אז במילה זו מה שכתובת בנין דכרין זה איזשהו דין עצמאי שלא קשור בהכרח לזכויות של האמא. זה לא שהזכויות של האמא עוברות לבנים, אלא נקבע שלבנים מגיע לקבל כך וכך כנגד הכתובה של האמא. ככה נראה מהלשון של הרמב״ם במקור 4. אומר הרמב״ם, המוכרת כתובתה בין לאחרים בין לבעלה לא איבדה שאר תנאי כתובה, ואם היה לבן זכר יורש כנגד הכתובה הזאת שנמכרה מנכסי אביו יותר על חלקו כדין תנאי זה. זאת אומרת, הוא לא יכול לורש כבר את הכתובה שלה. למה הוא לא יכול כבר לורש את הכתובה שלה? כי כבר אין לה. אבל הוא יורש כנגד הכתובה, הוא יורש כנגד הכתובה הזאת שנמכרה מנכסי אביו על פי התנאים. זה אומר שמה אומר התנאי זה של כתובת בנים דכרין? את זכית לכתובה כך וכך לפי הדינים שלך, וכנגד הכתובה הזאת כמובן אם היא לא תיפרע קודם, אם אני כבר אשלם לך את הכתובה זה משהו אחר, אבל כל עוד אני לא שילמתי לך את הכתובה ואת מתת לפניי, אז הבנים שלך יקבלו את הסכום הזה, סכום X מהנכסים שלי מעבר לחלק שלהם בירושה. ככה לכאורה יוצא כאן הפירוש הזה של הרמב״ם, שזה כיוון שמחליש את הנוכחות של האמא. הרב משה ליכטנשטיין כתב מאמר על הנקודה הזאת ברמב״ם לפני המון שנים. הוא לא חתום על זה בתור הרב משה ליכטנשטיין אלא סתם משה ליכטנשטיין. זה ספר ספרון שנמצא אצלי במקום, מי שרוצה לעיין בו אחרי זה. ספרון שהישיבה הוציאה לפני כ-30 שנה, חובות הבעל והאישה. ובאמת טובי הבחורים פה משיעור דלת, משהו כזה, כתבו מאמרים מצוינים על המון מהנושאים והסוגיות שאנחנו עוסקים בהם. היום אנחנו עוסקים באחד מתוך כמה ספרנו שיש לרמב״ם חובות בעל ואישה? 14, נכון?
כן.
ביחד. אז שם באמת יש מאמר כמעט על כל אחד ואחד מארבע, אבל אחד מהם זה כתובת בנין דכרין, וזה הנושא שלנו היום. והוא כתב מאמר, הוא רצה להבין ככה ברמב״ם הזה שבאתי, והוא רצה להסביר לפי זה נקודה אחרת ברמב״ם מה שהבאתי פה בהמשך מקור 4. זה מחלוקת גדולה. כתב הרמב״ם בפרק ד' על חזיים, תקנו הגאונים בכל הישיבות שתהיה אישה גובה כתובתה אחרי מות בעלה אף מן המטלטלים, כדרך שהתקינו לבעל חוב לגבות מן המטלטלים, ופשטה התקנה הזו ברוב ישראל. וכן שאר תנאי כתובה כולן ככתובה הם, וישנן במטלטלים כבקרקע חוץ מכתובת בנים דכרין, שלא מצאנו מנהג ירושתה פשוט בכל הישיבות. לפיכך אני אומר, מעמידים את האזין תלמוד שאין יורשים כתובת אימן אלא מן הקרקע. מהרמב"ן, הרי יש הרבה, כבר הזכרתי את זה בהתחלת השיעור, הרי יש ויכוח גדול האם צריך ליישם בימינו את כתובת בנין דכרין או לא. זה ויכוח גדול, כי יש כאלה שאומרים שבטל הטעם שלה ולכן לא צריך ליישם אותה בימינו. הרב אומר, אני לא אלך עד כדי כך, אני חושב שכן צריך להמשיך את כתובת בנין דכרין גם בימינו, אבל כמה שיש כבר ויכוח, בוא נשאיר את זה רק על מה שיש מדינה דגמרה, רק מקרקע ולא ממיטלטלין, ולא נתחיל להרחיב את זה. זה הטענה של הרב. אבל לכאורה זה קשה, כי אם אתה אומר שהם יורשים את הזכות של האמא, והזכות של האמא היום כוללת לא רק קרקע אלא גם מיטלטלין, אז מה שייך להגיד שהם לא ירשו את הדבר הזה? והתוספות אצלנו בנון בית עמוד בית חלקו על הרמב״ם, ותוספות שנט במקור 5 מנסח את הטענה בצורה חזקה. הוא אומר,
במציאת האישה דשת דתקון רבנן דכתובה גובה ממיטלטלן, הוא הדין דמוצאים ממיטלטלן, זאת אומרת, וזכויות אחרות. ומדבריו שמינן דכל שכן בנין דכרין, שהיא הכתובה עצמה. כל שכן בתשובה בנין דכרין, שהיא הכתובה עצמה, אין מקבלים את הכתובה עצמה. ואם הכתובה עצמה, תיקנו שהיא גובה ממיטלטלן, אז הכתובה בנין דכרין, זה הכתובה, הם מקבלים את הכתובה. מה היה לגמרא להגיד? כי כתובה שביאו הרבנן. אז נכון, אז עכשיו הכתובה כוללת גם מיטלטלין. אז שיגבו גם אם מיטלטלין. זו לוחה באמת נקודה קשה ברמב"ם. אז הרב משה בהתחלת המאמר שלו, אחרי זה הוא פיתח כיוון אחר, אבל בהתחלת המאמר הוא רוצה להסביר את זה לפי הרמב"ם שהבאנו קודם, שבאמת כתובת בנין דכרין זה לאו דווקא גבייה של גוף הכתובה, אלא זה גבייה, זה תקנה אחרת, זה תקנה שיש לה זכות לקבל סכום כנגד הכתובה. ועל סכום כזה הרמב"ם יכול להגיד, אוקיי, בסדר, מדינא דגמרא הסכום כזה נקבע רק מהקרקע, אז אני אעמיד את זה על דינא דגמרא ואני לא ארחיב את זה. אבל זה לא נובע מעצם הכתובה עצמה של האישה. כיוונים אחרים בסוגיה דווקא מחזקים את המעמד של האימא, וזה כל מי שחושב שהסיבה שהמחילה גורמת לזה שאין כתובת בנין דכרין זה בגלל שהיא מחלה, זה בגלל שפשוט כבר אין כתובה ואין מה לרשת. וכל מי שמפרש את הסוגיה ככה כפשוטה, לא כפשוטה, אני לא תנציני, זו סוגיה מסובכת, אבל כל מי שמפרש שהמחילה כשלעצמה היא זו שגורמת לזה, אז זה בוודאי אומר שהאישה היא הביילים, היא הביילים על הדבר הזה, והיא הביילים על הכתובה גם לגבי מה שהבנים שלה יכולים אחרי זה לקבל. אז זה בוודאי מחזק את זה שזה כן נובע מהאימא. וכאן צריך לשים לב שיש קצת מתח בין הסוגיה הזאת לסוגיה בבאבת רקוף למדע אפשרי נקוד. כי הסוגיה פה מדברת על זה שהאישה מוכלת. ומכאן מאוד ברור שכתובת בנין דכרין זה זכות של... אם האישה יכולה למחול, זה סימן שכתובת בנין דכרין זה זכות...
של האישה.
זה זכות של האישה, וזה התחייבות של הבעל האישה. אבל הסוגיה בבאבת רקוף למדע אפשרי, זה נראה שכתובת בנין דכרין היא התחייבות של הבעל למי. הגמרא אומרת שכתובת בנין דכרין זה התחייבות למי שלא בא לעולם. אז יצא, מי לא בא לעולם? הילדים. מה שכתובת בנין דכרין זה התחייבות לילדים ולא לאישה. יש פה איזשהו מתח בין הסוגיה של בנון ג' לבאבת רקוף למד א'. עכשיו הבאתי פה בדף מקור 6 את רבי סר זלמן, הוא אומר וצריך לחדש ולומר דאף דאם זוכה בזכותים אלו כיוון דו בשביל הבנים ואין לה זכות אחר אלא שיזכו הם הווה דבר שלא בא לעולם. אני לא בטוח אם אני מבין את הסברה פה טוב. הוא אומר, כן, צריך להגיד שאישה לא יכולה לזכות בשביל מי שלא בא לעולם, וגם בזה יש סוג של דין של דבר שלא בא לעולם. לזכות הגמרא בבאבת רקוף לא הזכיר את האימא, אבל צריך להגיד שכן, האימא זוכה בשבילם והם לא באו לעולם, ולכן, וגם בזה יש דין של דבר שלא בא לעולם. יכול להיות שהבעל כוחנו צריך להגיד ככה, או לפרש פה בכלל בסוגיה שהתקנה של הפירושים האחרים שיש בסוגיה שזה לא באמת זכות של האימא אלא זכות של הילדים, אבל אם האימא מוכלת אז אנחנו קונסים, או כפי שרשי כותב ובגלל זה מחליטים לבטל את התקנה. גם זה יכול להיות. יש פה דיון מאוד מעניין בתוספות ריד, תסתכלו בתוספות ריד, אני לא יודע איך להפנות אתכם, אצלי זה בשורה הרחבה הראשונה. מוכלת כתובתה לבעלה, אין לה כתובת בנין דכרין, מה איתה מאחו להכילתה. מצאתם את זה? תוספות ריד נ"ג עמוד א', מוכלת כתובתה לבעלה, אין לה כתובת בנין דכרין, מה איתה מאחו להכילתה. פירוש ואינה אנוסה ובכל לב מחלה לו, ואין הבעל יורשה שיוריש עכשיו גם הוא לבנין דכרין, שכבר מחלה לו אפילו מחיים, ואין צריך עכשיו ליורשה, אילכך אין לכתובת בנין דכרין. אז תוספות ריד קודם כל מפרש פה את הסוגיה בצורה הפשוטה הזאת, שאומרת שלמה מחילה גורמת לזה שאין כתובת בנין דכרין, כי כבר אין לה מה לא, אין כבר מה להוריש לאבא, לבעלה, וממילה לבעלה כבר אין מה להוריש לבנים שלה. אין, הבנים אמורים לרשת את אותו נכס שיש לה, ואם היא מחלה, אז ממילא אין כבר מה להוריש כאן. הוא אומר התוספות ריד, מכאן מוכח
שראובן שמחר עכשיו מחדש מלעומת מה שיכולתי להבין מעצמי. מעצמי יכולתי להבין שמה זה אומר, יכולתי להבין שהאישה זכאית לאיזשהו כסף. אם היא מתה לפני הבעל, אז הכסף עובר לבעל, ואז יש דין של כתובת בנין נכרין שזה צריך להמשיך אחרי זה לילדים שלה. זה לא שהיא קנתה איזושהי זכאות לזה שהילדים שלה יקבלו, אלא הכסף הולך, והתקנת דרבנן אומר שצריך לעבור לילדים. אבל התוספות ריד אומר לא בדיוק ככה. מכאן מוכרח שראובן שאמר לשמעון, עוד פעם, אנחנו לומדים מהסוגיות פה איזשהם עקרונות כלליים לדיני קניינים וחיובים. מכאן מוכרח שראובן שאמר לשמעון, קנה ממני בסודר שאתן ללוי חפץ. חפץ פלוני. אתם מבינים? אז יש פה איזושהי עסקה מעניינת. ראובן אמר לשמעון, קנה ממני בסודר שאתן ללוי חפץ פלוני. אז ראובן מתחייב לשמעון שהוא יקנה חפץ פלוני. בכלל שאלה אם אפשר לעשות התחייבות כזאת. האם קניין נתן וכו'. שאלה גדולה, האם אפשר להתחייב להקנות למישהו חפץ פלוני. אבל נניח לצורך העניין שאפשר. אבל ראובן לא התחייב שהוא יקנה לשמעון חפץ פלוני, ראובן התחייב לשמעון שהוא יקנה ללוי חפץ פלוני. מה שבשפה משפטית נקרא חוזה לטובת צד שלישי. בסדר, הם יצרו פה חוזה לטובת צד שלישי. מי הבעל בית על החוזה לטובת צד שלישי? האם הצד השלישי או שמעון? אומר התוספות ריד, מכאן מוכח שראובן שאמר לשמעון, קנה ממני בסודר שתן ללוי חפץ פלוני, אם ירצה שמעון למחול, מוחל. אני מדלג על הסוגריים. ולא אומרים על זכות הדלוויו ולא כל אימנו של שמעון למחול. אתה לא אומר שעכשיו זה כבר הפך להיות זכות של לוי ושמעון לא יכול למחול על הדבר הזה. דאך הזכות הדבניני ומשום דבא לא עתני אלא בהד האישה היא יכולה למחול. זאת אומרת תוספות ריד שאני לומד את זה מכאן, כיוון שהזכות הזאת היא בגדול זכות של הבנים. אולי בגלל שזה זכות של הבנים אז לכן צודקת הסוגיה בבעבטר שזה התחייבות למי שלא בא לעולם. אבל מי ערך את החוזה הזה עם המתחייב? מי שערך את החוזה הזה עם המתחייב היא האישה. ואומרת הסודית שבאמת כזה האישה יכולה למחול. עכשיו אני לא יודע למה שהאישה תוכל למחול על דבר כזה. למה ששמעון יוכל למחול במצב כזה? האם אני אומר שבעצם זה חוזה שהוא לגמרי חוזה בין שמעון לראובן, ולשמעון יש זכות שראובן ייתן ללוי את הנכס? אם זה ככה זה מחזיר אותי לרבי סזן. בעצם יוצא שלוי הוא לא באמת צד בעסק, אלא זה חוזה שהוא לגמרי בין ראובן לשמעון. לא יודע, אין לי תשובות לזה, כי אני לא יודע איך להגדיר את החוזה הזה שהתוספות ריד פה יצר. אבל ככה הוא רואה את המנגנון הזה, זה התחייבות של הבעל אל האישה שהוא מקנה לילדים, ולכן יכולה עדיין למחול בדבר הזה. בסוגריים פה הוא מביא דעה חולקת, שאני לא יודע מי זה, והרב אומר אם ירצה למחול אינו יכול למחול, אלא להפסיד ללוי מה שקטן בשבילו, ואין דומה זה לזה, ואין ללמוד מזה. בסדר, הוא לא מסביר מה החילוק מהסוגיה פה, אבל בסדר, לא קשה לחלק. זה לא שזה דימוי כל כך קל מהסוגיה, אבל הוא חולק על עצם הדין של התוספות ריד. אז מחלוקת מעניינת כשלעצמה בדיני קניינים, ואיכשהו למדו את זה מהסוגיה פה, וממילה אני גם מנסה להבין לפי זה איך התוספות ריד הבין את המנגנות של הסוגיה, אבל בסדר, אנחנו נעצור כאן. שבוע הבא בעזרת השם מתחילים פרק חמישי. אני מקווה שכל אחד יסיים את ענייניו ונתחיל את זה שבוע הבא. בעזרת השם יש שיעור שבוע הבא על התוספות הראשון של פרק 50. זה לא בדיוק שיעור פתיחה לנושאים הבאים, זה משהו נקודתי, אבל זה תוספות חשוב שיש על התחלת הפרק, אז אני כן אעביר בעזרת השם שיעור שבוע הבא. זהו, אז נתראה אז וערב טוב לכולם.
מה נכנס של פרק 50? מה? תגלה, אתה רוצה לנו.